החופרת עם שיר זיו.
ברוכים הבאים לחופרת, אני שיר זיו, עיתונאית ישראל היום, אשת תקשורת וספרת, וכאן בפודקאסט שלי אנחנו חופרים מדי שבוע באולפן ישראל היום עם אדם בעל שם, מישהי או מישהו שכולכם מכירים מתעשיית הבידור, מעולם הספורט, מהתיאטרון או מהרשתות החברתיות. אז קדימה, בואו נצא לדרך.
היא התפרסמה רק אחרי שנים של עבודה כגננת וכאשת חינוך, אחרי שכבר הייתה אימא לארבעה ילדים. מיכל דליות פרצה לחיינו כסופרנני בקשת. היא הגיעה למשפחות שחוו מצוקה או קונפליקט וסיפקה פתרונות פורצי דרך. מאז היא הפכה למוסד וכיום היא מרצה מבוקשת, מגישת רדיו ואשת הדרכה המכשירה מאות מטפלות בשיטתה מדי שנה בארץ ובעולם במכון על שמה. ברוכה הבאה לחופרת, מיכל דליות.
מיכל דליות, מה שלומך?
שלום וברכה, שלומי טוב.
איזה כיף.
תודה.
תגידי, את מרגישה ילדה?
מאוד ילדה, אני הכי ילדה בעולם. ובזמן האחרון, ככל שאני גם מתבגרת, שואלים אותי על זה, מבררים את זה, זה משהו פנימי עמוק, אני ממש מרגישה ילדה, אני בוכה כמו ילדה, אני צוחקת חזק כמו ילדה, אני נופלת ונחבלת כמו ילדה.
זה החלק הפחות חיובי של הסיפור.
נכון, נכון, סימנים כחולים. כן, זה משהו בנשמה, ועלת, כמי שמתעסקת כל כך הרבה בנפשו של האדם, אני הרבה פעמים מנסה לברר מאיפה זה, אז זה גנטיקה וזה אפיגנטיקה וזה החיים, זכיתי.
בת כמה את מרגישה, אם היית צריכה לסמן איזשהו גיל שבו את נמצאת?
לפעמים מבוגרת, כשאני עצובה ואני מוטרדת, אני כאילו מרגישה עייפה. ואז בעייפה גם משקל הבגרות והגיל ככה עליי, אבל... לפעמים, כשאני מסתכלת בראי, אני אומרת לעצמי, את בת 50 וזה בכיף. אבל לפעמים אני מרגישה פחות, כי אני יושבת ואני בוכה, אני כמו ילדה קטנה. אז אני לא עוסקת בזה, אבל אני יודעת שהרגשות האלה הם כאלה שמתאימים לכל מיני גילאים לאורך החיים שלי.
וזה בעצם משתנה, נכון?
זה משתנה, זה משתנה במצב, בטרדות, ברגעי השמחה או הצער.
כמה ילדים יש לך?
ארבעה. שני בנים ושתי בנות, בסדר הזה, בן בן, בת בת.
זה לך ממש בול.
ממש, זכיתי ברמות, תקשיבי.
וגם משהו. את אחת מארבעה ילדים.
נכון, יש לי שלושה אחים, שניים בוגרים ממני ואחד צעיר ממני. אני משתמשת בהם המון בהרצאות, אני חייבים להביא דוגמאות, וגם יותר מהכל גם חייבים לדעתי לעשות שימוש בהומור. אני לא יכולה לעמוד שעה, שעה ורבע לתת לאנשים בראש, חייב להיות צחוק, והצחוק הכי טוב זה הצחוק על עצמנו. לדעתי,
חד משמעית.
כן, ותמיד אני מספרת שהם היו מומצים לי מכות, זה חלק מזה שאני שורדת ואני חזקה, אבל גם מאוד אהבו אותי, גוננו עליי ושיחקנו הרבה מאוד, אני ביחסים נהדרים איתם.
זה חשוב מאוד. בגלל שגדלת במשפחה עם ארבעה ילדים, גם רצית ארבעה ילדים? זאת אומרת, זה היה התכנון?
כן, אני רציתי ארבעה ילדים, אני בשלב מסוים גם הייתי מוכנה ליותר, ונמנענו מזה בעלי ואני, כי מצבנו הכלכלי תמיד היה, בקושי עשינו מה שנקרא באנגלית, אין זמית, בקושי סגרנו מהראשון בחודש עד ה-30 בחודש, תמיד עבדנו שנינו, שמו, ארבעה ילדים, מאוד תואפות. ורציתי להיות איתם כמה שיותר, אז לא עבדתי משמרת שנייה, למרות שבשלב מסוים התחלתי כבר גם ללמוד בערבים. אבל הרשיתי לעצמי, כי הבנים היו גדולים, הצעירות היו בחטיבה ובתיכון, אז הרשיתי לעצמי גם להיעדר יותר מהבית. אז תמיד מבחינה כלכלית היינו מאוד מצומצמים, מאוד מחושבים, מאוד שקולים.
אז מה שאת אומרת לי, שהיית רוצה יותר?
הייתי רוצה יותר, אני חושבת שיכולתי להיות אמא טובה לעוד שני ילדים לפחות.
וואו.
כן.
וזה לא קרה. מה הכי קשה בלהיות ילד? או להיות ילדה?
התחושה של חוסר האונים. וברגע שמבחינה קוגניטיבית הם מבינים שהם קטנים, עכשיו כל התובנות האלה הם באופן לא מודע. גם הדברים הכי רעים שהם עושים זה לא במזיד ולא במודע. סליחה. על ההבנה שאתה או את חסרת אונים, ואחרים קובעים עלייך, מניעים אותך, משנעים אותך, רצונך מתבטל. ילדים, אני חושבת ששנות הילדות הן שנים מאוד קשות. מעליבים אותם, משפילים אותם, מכריחים אותם. לילדים יש עולם שלם, שדרך אגב אנחנו לא לוקחים בו חלק. הם 8 שעות בגן, מה קרה שם? ברח להם פיפי, אמרו להם שמן, שמנה, מטומטמת, טיפש, לקחו מהם, חטפו מהם, דחפו אותם, הם נפצעו, הגננת לא ראתה אותם, לא שמה לב אליהם, המון דברים, לא פשוטים בכלל, בכלל, בכלל. אני חושבת שזה החלק הקשה ביותר, לדעת שאתה חסר אונים, ואחרים עלולים או יכולים לעשות בך כרצונם.
זה באמת מפחיד, כשאת מתארת את זה ככה. וזה גם עומד קצת בסתירה למה שאנחנו מרגישים היום, שהילדים נורא שולטים ויש להם המון כוח.
זה בא מתוך המקום הזה של החולשה, ברגע שהם מזהים שעומד מולה מישהו לא חזק מספיק. כי הורה חזק, בתפיסה של ילד, שוב, לא מודעת, כי גם מבחינה קוגנטיבית עוד אין שם, יש שם את המעט, יש שם רק את ניסיון החיים בעצם.
המצומצם.
בדיוק, בדיוק. וההבנה, או התחושה, אפילו ממש תחושה, כמו גור כלבים, כמו חטלטול, שיש שם מישהו חזק, זו התחושה שנוסכת ביטחון. ברגע שילד מזהה שעומד מולו מישהו לא חזק, מישהו שנבהל מהבכי שלו, מישהו שמתקפל מכל מניירה שלו, אז הילד עצמו צובר איזשהו סוג של כוח משקר, גם בקוף וגם בקף. זה בקוף כי זה לגמרי שקר, וזה בקף כי זה הופך אותו להיות כמו שיקור, שיקור מכוח. אבל זה לא אמיתי.
וזה לא טוב.
זה ממש רע, כי אנחנו לא אמורים לעשות דבר כזה לילדים.
מה הזיכרון הכי טוב שלך כילדה? את זוכרת זיכרון מתוק, זיכרון מוצלח?
הזיכרונות הטובים, אני נזכרת בבת עכשיו בכמה, זה היה טיולים שעשינו. אנחנו ארבעת הילדים עם ההורים שלנו, בשבתות, אנחנו לא שומרי שבת, אז תמיד טיילנו בשבתות, ותמיד היינו עושים את זה עם עוד כמה זוגות חברים של ההורים שלי, עם ילדים באותם גילאים. אבא שלי לימד אותנו לאהוב את ארץ ישראל דרך הרגליים.
סבתא טובה.
דרך טיולים. ואז, כשנסענו שעה, שעה וחצי, שעתיים במכונית, אף ילד לא הסתכל בטלפון. כולם הסתכלו החוצה מהחלום. ושם, וככה מכירים את המדינה, ככה מכירים את הארץ. כך רואים עצים, רואים בתים, רואים מה השתנה משבת שעברה, או משנה שעברה, אם היינו באותו מקום.
מה הכי חשוב לתת לילד במאה ה-21? אנחנו במקום שונה, כשמסתכלים החוצה מהמכונית, יש הרבה פיתויים בתוך האוטו, יש הרבה מסכים.
תראי, כמין הגדרה, כמין כותרת, אני יכולה להגיד שאנחנו אמורים להכין אותו למאה ה-22. ל-123, ל-130.
וואו.
ל-2030, סליחה. כן. ל-2022, ל-2030, לשם אנחנו צריכים להכין אותו. זה הכותרת. עכשיו, מה זה אומר להכין אותו ל-2030? זה אומר לגדל אותו עם כילד סקרן. זה אומר לגדל אותו כמי שמבין שהעולם מורכב מדמויות סמכותיות. אז סמכות זה משהו שישנו וקיים. אתה יכול לנסות להתנגד לו. אבל אם זה כמו קיר וזה לא זז, תבין את המחיר של ההתנגדות, או תדע לעשות בחירות. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים ללמד את הילדים, זה באמת לדעת לבחור, לבחור עבור עצמם. ואני רוצה להגיד לך, כשילדיי בגרו ממש, וכבר עשו בחירות של לימודים גבוהים, ובחירות של בנות ובני זוג, לאו דווקא האחרונים או הקבועים שלהם, אבל כי יש כל מיני רומנים ותהליכים בדרך. אני זוכרת שהבנתי ברגע מסוים ש... מתי הבנתי שחינכתי אותם כנראה טוב? כי הם עשו כל מיני בחירות שלא מצאו חן בעיניי.
ולמה זה טוב לנו?
כי אז הוא עושה את הבחירות שמתאימות לו. כי הוא, זה לא אני.
אבל בזמן אמת בטח תהית לגבי הבחירות שלהם.
ברור שתהיתי. וגם אם חשבתי שזה טעות, גם אני גם המדברות. ואז אני באה, לא כמי שכועסת, אלא כמי שאומרת, תקשיב, אני חושבת שזו טעות. כי 1, 2, 3, 4.
כלומר, קודם כל באו להתייעץ איתך, באו לשאול את דעתך.
לא תמיד, לפעמים הייתי דוחפת את האף גם בלי.
לא שאלו אותי בכלל.
לא תמיד, ברור. בדרך כלל יש לי מה להגיד על הרבה מאוד דברים.
לא ביקשת, אבל אני אתן לך בכל זאת.
אבל בואו נגיד לך מה דעתי בכל זאת. ואז הייתי, או שהייתי שומעת משהו כמו, או, נו, אמא, באמת, נו, בסדר, בסדר. או לא שמעתי כלום, כי ילדים מאוד כיבדו ועדיין מכבדים אותי. ואז אמרתי, וזה שלהם, יקחו או לא יקחו.
זה הדבר שהיום אנחנו קוראים לו לשחרר, לשחרר אותם, לעשות את הצעדים שלהם וגם את הטעויות שלהם, וזה מאוד קשה.
תדעת שאני לפעמים בהרצאות, ואני עושה הרצאות עם 500, 600, 700 איש, ואני אומרת, אני תלוי בהקשר, ואני שואלת, מה לדעתכם התפקיד החשוב ביותר של ההורים? אז אומרים לי כל מיני דברים, ואז אני אומרת, בואו אני אגיד לכם גם מה דעתי. התפקיד שלנו זה בעצם לגדל ילדים כך שכמה שיותר מהר לא יצטרכו אותנו. עכשיו, כל הפולניות מתעלפות לי.
ברור. זה הפוך ממה שאנחנו
רוצות להיות בדיוק.
אנחנו רוצות שירצו אותנו כל הזמן.
בדיוק. זה לא שאני לא אהיה שם ואני גם אשב להם על הוריד, אבל אני רוצה לדעת שהם יכולים להסתדר בלעדיי, וזאת ההכנה.
איזו הצעה את נותנת למיכל הילדה, למיכל הקטנה?
זה משפט קשה שאני אגיד לך עכשיו. לא כל האנשים הם כמו אמא שלך. ואני מתייחסת רק לאספקט הזה שאמא שלי הייתה אישה מתוקה, מסורה, צחקנית, אוהבת היסטוריה, קוראת, אשת ספר, אבל היא לא, אבל היא הייתה סגורה. ואי אפשר היה לדבר איתה על דברים אישיים, ואני בת יחידה. ומי שהיה לי לפנות זה לאימא, והיא לא אהבה את הדיבורים האלה. ובתור ילדה קטנה כנראה שחוויתי איזושהי תחושה של, אני זוכרת שהייתה אומרת לי, מיכקה, לא, 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 לא אוהבת לדבר על זה, לא, לא, לא. ואז הרגשתי שבעצם אין לי אימי. זה עשה אותי מאוד עצמאית, וזה עשה אותי גם אימא הפוכה. אימא מאוד פתוחה, מתירנית, מדברת, קשובה, אבל המקום הזה של לפגוש מישהו מאוד משמעותי בחיים, שלא רוצה לדבר איתי על הדברים שהם חשובים לי, היה כנראה מקום קשה.
אז מי הייתה בסוף המודל שלך? מי החליפה אותה?
אף אחת. אני החלפתי אותה. שמי, זה בא מהבית, זה בא מאיפה שזה, כל אחד עם, עם היכולות שלו. אבל כשאני הייתי ילדה קטנה וזה, ודפקתי שם בדלת, והדלת הזאת לא נפתחה, זה עושה משהו.
ברור, זה מאוד מתסכל.
זה מתסכל, זה מאכזב, זה עצוב, זה נותן תחושה שאולי לא רואים אותך מספיק. אלו דברים שצריכים לעבוד עליהם אחר כך כשהם מתבגרים, את יודעת, כדי להבין באמת שלא כולם ככה, ושהיא נהדרת למרות הדברים האחרים, מה שהיא לא ידעה לתת, היא לא הייתה, היא לא ידעה לתת.
נשאר לך אבל איזשהו חור שם, את חושבת, גם היום?
כן, ואני חושבת שאני עובדת הרבה מאוד בלמלא אותו, כן, בטח, בטח.
מיכל דליות, מי אוהב אותך עכשיו, כרגע?
בעלי, הילדים שלי, חתן אחד שלי, המון אנשים שאני לא מכירה. אנשים שמכירים אותי כמיכל דליות, כזאת שעוזרת להורים, כזאת שעוזרת לילדים, כזאת שכותבת, חלק, עכשיו, חלק מעריכים, חלק מעריצים וחלק אוהבים.
חשוב לך שיאהבו אותך?
מאוד, מאוד. עכשיו, גם פה עברתי איזשהו סוג של תהליך. אני יום אחד הבנתי שאני באמת מונעת, חלק מהפעולות שלי מונעות לצורך קבלת אהבה. וכל פעם שהייתי נתקלת במישהו שלא אוהב אותי, או לא מתחבר אליי, או לא חושב כמוני, או לא מעריך את העבודה שלי, מצקצק, או או נוחר, או משהו כזה.
מגלגל עיניים.
הייתי מגלגל עיניים, הייתי לוקחת את זה מאוד קשה. גם פה עברתי איזשהו סוג תהליך, ההבנה שלא יכול להיות מצב שכולם יאהבו אותי. לא יכול להיות. אז אני מסתפקת היום בזה ש-80% יאהבו אותי.
Fair enough. מה ילד צריך כדי להרגיש אהוב?
מחוות. אני מאוד אוהבת מחוות קטנות. מבטי עיניים. מין, אנחנו פה בפודקאסט, אז לא רואים אותי, אז אני אעשה לך עיניים קצת. זה מין, מין, הילד שאמר איזה משהו, ואמא עושה לו עם העיניים כמקום של, שמתי לב, שמתי לב. זה כזה מצמוץ בעיניים עם חצי חיוך.
אני חושבת שיש את זה נורא מעט היום, אנחנו מתכתבים בוואטסאפ, אני, I love you, I love you, אבל אין את הדבר הזה.
מחוות, מחוות, ניואנסים קטנים, זה הקשר האנושי לדעתי, דווקא בשפת גוף. לשבת מתחת לשולחן, ואחותו מדברת כל הזמן, ולא נותנת לו לדבר, ואת רואה את זה, אז לתת לו ככה, עם הרגל שלך, ברגל שלו, ואז הוא מסתכל עלייך, ואת עושה לו עם הראש, עוד קצת, כאילו עוד קצת זה יעבור.
פעולות בעצם.
בדיוק, בכלל, פעולות. היום ההורים של היום מדברים הרבה יותר מדי, ופועלים פחות מדי, וצריך, פעולות, פעולות, כדי לתת לילד תחושה של אני רואה אותך. זה בדיוק העניין.
אז זה לא ללכת ולקנות לו פלייסטיישן, כי הוא ביקש,
לא,
או מונטקים, כי הוא אוהבת.
לא, זה שום דבר של חומר. לא, זה לא קשור בכלל לחומר. חומר הוא בעיה מאוד.
אז אולי שכחנו איך מראים להם שאוהבים.
רואים אותם ואומרים להם את המילים הנכונות. רואים אותם, זה כמו שאמרתי, מחוות, גם רואים אותם כשהם עצובים. אני יודעת שאתה נורא כועס עליי עכשיו, אני יודעת, לפעמים אני מחשפה, נכון? כמו סבתא גם. ובכל זאת, אני לא אקנה, כי כבר יש לנו שניים כאלה בבית. או, היום כבר הוצאנו הרבה כסף. אני שומרת את שאר הכסף לדברים אחרים שהם חשובים יותר. זאת אומרת, אני רואה אותו. אני לא אומרת לו, די כבר, אני מסתי לך, כל פעם תבקש כל מיני דברים, כבר אמרתי לך שאין לנו. אני אומרת, אתה עצוב, אתה כועס? תמיד, תמיד יש לגיטימציה לרגשות. ילד שפוחד, אני אגיד לו, אל תפחד, אבל הוא פוחד. ילד שכועס, אני אומרת לו, מה אתה כועס? אבל הוא כועס. אומרת, אתה כועס, אתה עצוב, אתה מתוסכל, אני יודעת.
מותר להרגיש הכל.
מותר, וזה גם, יש לזה לגיטימציה. זה רק לא אומר שאני אעשה מה שאתה רוצה.
כלפי ילדים משתנה, זאת אומרת, יש ציפיות שמתממשות וכאלו שלא.
או שלא.
והילדים עצמם עוברים שינוי מאוד גדול, אני באמת שם פשוט. אז רואים את זה. והאהבה, זה לא כמו אהבה לתינוק שרק הגיע, והוא חסר אונים, והוא מריח טוב.
לא, זה אחרת. אני מסתכלת היום על ילדיי, אני אוהבת אותם כמו שאני אוהבת אנשים מבוגרים. אני לעתים רחוקות, אני לפעמים רחוקות, כי פתאום אני נזכרת איך הם היו כשהם היו תינוקות, אבל זה כמעט ולא מעסיק אותי. אני רואה שם אנשים בוגרים שאני מעריכה אותם, מכבדת אותם ואוהבת אותם. אני ממש מרגישה בלב, כשאני רואה לפעמים מישהו מהילדים שלי, אני ממש ממש, ואני מלטפת אותם, אני מלטפת כאילו עם תינוקות.
חשוב.
והם נותנים לי.
חשוב לא להפסיק. אימוש,
אבוש,
לא להפסיק לגעת.
לא להפסיק לגעת. לא להפסיק לגעת. וגם בגיל ההתבגרות, לחבק אותם במיוחד, לא ליד חברים, כי זאת פדיחה, זה לא עושים להם. ואז הם אומרים, איכס, איכס, אמא, איכס, איכס, איכס. ואז להגיד, אתה תעמוד, אתה לא צריך לעשות כלום, אני מחבקת. תראו, שבועיים אחרי זה הם מחבקים בחזרה.
נאמץ זאת. איזה פרויקט גרם לך אושר לאחרונה?
הספר. זה הפרויקט החדש שלי ביותר, שכתבתי אותו יחד עם שרון פאר. שרון פאר הוא איש טלוויזיה, והוא איש חינוך, וגם מדריך הורים, גם כמוני, בגישתי.
ספר לא אמרת, נקרא המתכון לגידול ילדים מוצלחים.
נכון.
הצעת כנרת זמור הדביר.
פה עשינו משהו אחר. זה היה רעיון של שרון, ששרון מגדל שלושה ילדים, שלושה בני נוער היום, ששלושתם ספורטאים. והוא כל הזמן הסתכל הצידה בספורטאים מאוד מאוד מצליחים כמו עמרי כספי ואירן זהבי ולירון ולינוי אשרם, הוא אמר, מה היה שם? מה ההורים עשו?
מה המתכון?
מה ההורים עשו שהביא את הילדים האלה למימוש הפוטנציאל שלהם, שהביא את הילדים האלה להיות הטובים ביותר בתחומם? והוא בא אליי עם הרעיון הזה, בואי נלך ונדבר, וזה מה שעשינו. על זה מדובר, הספר הוא רעיון עם 18 זוגות הורים, חיפשנו וראיינו את ההורים, והכותרת המשנה זה הורים, הורים של ילדים מוצלחים מספרים איך הם עשו את זה. ובעצם אנחנו מדברים עם ההורים האלה, איך הם גידלו את הילדים. סיפורי הילדות עד לקראת סוף גיל ההתבגרות.
מה מניע אותך להמשיך לחפש את הדבר הבא, הפרויקט הבא, ההזדמנות הבאה?
אני כנראה לא יודעת לשבת, אני אוהבת להיות בתנועה. אני יודעת דרך אגב לשבת באוטו בפקקים ולשמוע מוזיקה או לחשוב. אבל בתחושה של עשייה, במימוש העצמי, אני לא יודעת לשבת. אני חושבת שלמדתי את זה מאבא, גם האחים שלי כאלה. אנחנו כל הזמן עובדים, ואני חושבת שמה שיש לי זה את הזרז הזה, את הרקטה הזאת בישבן, של להיות כל הזמן בעלת ערך.
לאורך הקריירה שבהם אמרת, טוב, זה לא עובד, זה משהו לא מצליח לי.
לא, אף פעם לא. לא, ממש לא. תראו, היו דברים שניסיתי מבחינה עסקית, לפתוח סוג של סדנה, לעשות שיתוף פעולה של מישהו על משהו. היו דברים כאלה שלא צלחו. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה לא זה. אבל מבחינת הקריירה, התפתחות הקריירה, לא הייתי בכאלה רגעים. זאת אומרת, כן, המקומות הם מקומות של של עשייה שלא מצליחה, לא הכל הולך לי. ואז, אבל אני, התחושה שלי, את יודעת, אני כמעט לא, אני לא משתמשת במילה נכשלתי, אלא אני אומרת, זה לא הצליח לנו, או לא הצליח לי, לא עבד לי הפעם. והשאר אני הולכת הלאה. שר, אני כל כך לא מתבחיינת.
מיכל דליות, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
יכולנו עוד שעתיים בקל פה.
לגמרי.
עוד שעתיים, נסגור לנו את האולפן ליום.
לגמרי, כשיהיו לך נושאים אחרים, תזמיני אותי שוב, אני אוהבת לדבר.
לקח לי רק 40 שנה לעשות את זה כמו שצריך, סיפרה פעם מדונה בגילוי לב, ובאמת יש דברים שלוקח זמן ללמוד איך לעשותם כמו שצריך. למשל זוגיות, למשל הורות. החיים לא באים עם חוברת הפעלה, וכמו שמיכל דליות נותרה סקרנית כילדה ומוכנה ללמוד בכל יום משהו חדש, כולנו יכולים. אנחנו יכולות להיות אמהות יותר טובות, אנחנו יכולים להיות בני זוג יותר סבלניים, שום דבר עוד לא אבוד וגם לא מאוחר מדי. בכלל, הזמן לטובתנו. אני באמת מאמינה בזה. תנסו גם אתם. תודה רבה לכם שהזנתם לחופרת. נשמח לקבל תגובות על הפרק. מה חשבתם עליו? מה ריגש אתכם במיוחד? תודה רבה למפיקה שחר בן ימיני, לליאור פלג, מנהל הפרויקט, לגילה דיסטלמן על הסאונד והעריכה. אני הייתי שיר זיו. נתראה בחפירה הבאה.